הנושא שעליו אני ביקשתי לדבר קשור בבחינת אופיים של צעדים שמנהיגים כאלה ואחרים נוקטים ועושים. והרבה פעמים אנחנו, כשאנחנו באים לדון על מעשיהם של אותם מנהיגים, אנחנו תוהים האם מדובר במנהיג שקול, זהיר, אחראי, או אולי הססן, קורא סקרים ומפחד אולי מהצל של עצמו. גמרא במסכת סוטה כתוב שלעתיד לבוא, אז פני הדור כפני הכלב, כמו הכלב שרץ קדימה ומסתכל כל הזמן לראות לאן האדונים שלו מובילים והולכים. מצד שני, יש מנהיגים שכשאנחנו מתבוננים על מעשיהם, אנחנו יכולים לומר, וואו, איזה אדם, אמיץ, נועז, אבל אולי גם מופקר, חסר אחריות, לוקח סיכונים לא מחושבים או לא מוצדקים. בלימוד היום אני מבקש לבחון מודל של התנהגות מנהיגותית שאנחנו בספק גדול איך אנחנו היינו מגדירים אותה או איך היינו מתייחסים אליה, וננסה לבחון מה הם בעצם הפרמטרים שאולי חלק מגדולי ישראל ניתח דרכו את הסיפור המקראי הזה. הסיפור מוכר לכולם, אנחנו מכיוון שזמננו קצר, אני כמובן אקרא אותו בדילוגים. הסיפור הוא סיפור מספר שמואל, ומי שימצא בו רמזים אקטואליים זה על אחריותו בלבד, כי באמת אני לא מתכוון כאן לשום רמיזה, משום סוג שהוא, כי מה תראו, אין כאן רמיזה למשהו מסוים. אבל אתם יודעים, באסוציאציות שלנו כל אחד יכול לקחת את הסיפור למקומות שהוא יחפוץ בהם. אני נמצא במקור הראשון שנמצא אצלכם בחלקו הימני של הדף למעלה. בן שנה שאול במולכו, סיפור מספר שמואל א', ושתי שנים מלך על ישראל. כמובן שהבן שנה זה בלתי אפשרי, בן שנה אדם לא מלך, אז יש הסברים שונים וזה פחות מעניין אותנו. ויבחר לו שאול 3,000 מישראל. והיו עם שאול 2,000 במחמש ובהר בית אל, ו1,000 היו עם יונתן בגבעת בנימין. ובכן, צבאו של שאול המלך, הסיפור, הרקע לסיפור, אחרי ששאול הומלך כמלך, נמשך כמלך, ומנצח באופן גורף את נחש העמוני בקרב למען אנשי יבש גלעד, שהוא ביקש לעקור את עינם הימנית, תמורת הסכם שלו, ושאול נחלץ לעזרתם, שאול מפזר את כל הקהל, ונשאר עם צבא של 3,000 חיילים, 2,000 אצלו, 1,000 אצל יונתן בנו. ויתר העם שילח לאוהליו. ויח יונתן את נציב פלישתים אשר בגבע. יונתן מכה למוות, בלשוננו היינו אומרים מתנקש בנציב פלישתים אשר בארץ. אם יש נציב פלישתים, אז כנראה הפלישתים שולטים בארץ. מה שמסביר אולי ששאול, למרות שבמושגים שלנו היה מלך, אבל כנראה מלך יותר מדי גדול הוא לא היה, שהרי להיות מלך זה יותר וסל מאשר מלך. אתה מלך במקום שבו הנציב של הפלישתים שולט בארץ, ובהמשך נקרא עוד כמה פסוקים, ובכל ארץ ישראל לא יימצא חרש ומסגר. כלומר, הפלישתים שולטים בארץ, והם לא נותנים ליהודים אפילו להחזיק חרב וחנית, ויונתן מתנקש בנציב פלישתים. למה? לא ברור. יכול להיות שהוא רצה בכך להצית את אש המרד ולמרוד בשלטון הפלישתי. לא מבואר בפסוק איזושהי סיבה נגלית לעין למה יונתן נקט בצעד הזה. אבל ברור שהצעד הזה במושגים שעוד מעט נקרא אותם נראה כצעד חסר אחריות לחלוטין. שהרי בוא נראה מיד את מאזן הכוחות, ובעיקר מה התוצאה של הרצח הזה. ויך יונתן את נציב פלישתים אשר בגבע, וישמעו פלישתים, וגם שאול תקע בשופר בכל הארץ, למור ישמעו העברים, וכל ישראל שמעו למור, היכה שאול את נציב פלישתים. אגב, לא היה ברור בסיפור האם המעשה של יונתן נעשה עם גיבוי של שאול או לא. עושה רושם שהמקרא לא רומז לכך ששאול גיבה אותו. אבל בעולם, אף אחד לא יאמין שתגיד הבן שלך עשה וזה לא אתה. מה שהבן שלך עשה זה כנראה אתה חייכת לו, קרצת לו, רמזת לו שאפשר לעשות את זה. על כל פנים, בין אם כך ובין אם אחרת, העולם מבין ששאול הוא זה שעשה את זה. וכל ישראל שמעו למור היכה שאול את נציב פלישתים, וגם נבאש ישראל בפלישתים, ויצעקו העם אחרי שאול הגלגל. טוב, העם מתכנס, וגם כמובן הפלישתים מתכנסים. אבל רק תראו מה זה כשהפלישתים מתכנסים, איך זה נראה. ופלישתים נאספו להילחם עם ישראל, 30,000 רכב, מזכיר לנו שלסיסרה המפורסם, משירת דבורה שקראנו אותה בשבת שעברה, 900 רכב, כאן יש לפרעו 600 רכב, לסיסרה 900 רכב, ולחברה האלה 30,000 רכב, ועוד 6,000 פרשים, ועם כחול אשר על שפת הים. ועם ישראל, הנבך דיקר, 3,000 חיילים, בוא נניח התכנסו עוד 20,000 חיילים, עוד מעט נראה כמה חיילים נשאר לו, התכנסו עוד כמה אלפים, אין להם חרב אחת, חנית אחת אין להם. טוב, ויחנו במחמש קדמת אבן, ואיש ישראל ראו כי צר לו, טוב, היהודים רואים את יחסי הכוחות, והתחבו העם במערות ובחבחים ובסלעים ובצריחים ובבורות. אני אמרתי שכל מי שרואה לוקח רמזים אקטואליים זה על אחריותו, אבל אני חייב לומר שהאסוציאציה שלי, כשלימדתי את הפרק הזה, ואני מודה ומתוודא שלימדתי אותו לפני חודש, האסוציאציה שלי הייתה בעופרת יצוקה, המחבלים שמתחבאים מתחת במנהרות, בבתים, זה התיאור שהמקרא מתאר את עם ישראל. מה אתה יכול לעשות? באים לך 1,000 מטוסים, מאות טנקים, ולך יש יחסי כוחות הרבה יותר גרועים, ומה אתה עושה? אתה מתחבא, אתה יודע שאתה לא יכול להילחם. המקסימום שאתה יכול לצפות זה שלא יפגעו בך, אבל להילחם אין מה להילחם. ועברים, זה חלק אחד מהאנשים, חלק שני של האנשים, ועברים עברו את הירדן, ארץ גד וגלעד, אחרים ברחו אל עבר הירדן. גם זה קורה. ושאול עודנו בגלגל. שאול מחכה. וכל העם חרדו אחריו, היוכל שבעת ימים למועד אשר שמואל ולא בא. הוא מחכה, שמואל אמר לו תחכה לשבעה ימים, הוא לא מגיע. ויפץ העם מעליו, אנחנו נראה מיד כמה נשארו, בהמשך מתואר, נשארו 600. כלומר, זה שכל העם שהתאסף ברח, זה ברור. אבל גם 3,000 הראשונים שהיו סדר הכוחות, הסדק הטבעי של שאול ויונתן, גם מהם, מ3,000 נשארו 600. טוב, שאול מקריב קורבנות, שמואל בא, כועס מאוד על שאול, אני לא נכנס לדבר הזה, שמואל מחליט בו במקום להדיח את שאול ממלכותו, לפחות בטווח ארוך, ואני ממשיך, עובר לעמודה השמאלית, וחרש לו ימצא בפסוק י"ט בכל ארץ ישראל, כי אמרו פלישתים פן יעשו העברים חרב בוחנית, יש איסור מוחלט על ייצור, על מחרטות, קיומם של מחרטות שמייצרות חרב וחנית, וכו' וכו', ואז אני מגיע לפרק הבא, פרק י' פסוק א', ויהיה יום, ויאמר יונתן בן שאול אל הנער נושא כליו, לך ונעברה אל מצב פלישתים, אשר מעבר על אז, ולאביו לא הגיד, ושאול יושב בקצה הגבעה תחת הרימון אשר במגרון, והעם אשר עמו כ-600 איש. מבחינתי כאן נגמר הסיפור. הסיפור נמשך, יונתן בא, אומר, אם יצאו אלינו, לא יצאו אלינו, ויונתן גומר את המלחמה, על ידי זה הורג בחרב אחד, הורג 20 איש, ואז מהומה ופלישתים מובסים. זה הסיפור המקראי. סיפור מדהים. לכאורה, אני לא מכיר הלכה אחת שיונתן לא עבר עליה, בהתנהלות שלו. ראשית כל, בוא נתחיל בעובדה שהוא הרג את הנציב הפלישתי. בתנ"ך לא כתוב סיבה שבגללה הוא הלך להרוג אותו. לא כתוב שהוא הרג איזה יהודי והוא גאל את דמו או משהו. לא כתוב סיבה. הרג אותו. אחר כך, אתה נמצא ביחסי כוחות של 600 חיילים מול, לא יודע כמה, לפחות 36,000 חיילים בטנקים, ועוד כחול אשר על שפת הים, זה כתוב בנביא, ואתה יוצא למלחמה פיראטית, ומה אתה חושב שיקרה? באיזה זכות? אנחנו יודעים כמה הלכות נאמרו על האיסור להכניס אנשים לסכנה. גם המושג של אין סומכים על הנס, זה אבא של הניסים. עכשיו, אם הנביא היה אומר ליונתן, צא וילחם, מה אנחנו, מי אנחנו? אם הנביא אמר, צא וילחם בעמלק, יחסי כוחות כאלה, יחסי כוחות אחרים, אנחנו לא מתווכחים. אבל כאן, אין הוראה של הנביא, זה לא ששמואל הנביא אמר ליונתן, לך תעשה את זה. לא יונתן, לא שמואל הנביא. אגב, גם מישהו המלך, דהיינו שאול, לא אמר לו. הרי הנביא מדגיש את זה, שיונתן יוצא בלי רשותו של שאול, הוא עשה את זה באופן ששאול לא מרגיש. אז מה הצדקה לזה? אני לא נכנס לשאלות ההלכתיות של הניחוש של יונתן, אם זה כן ניחוש מותר או אסור, מחלוקת הרמב"ם והראב"ד, אבל ברמה הפשוטה, המקראית, לכאורה ההתנהגות היא התנהגות חסרת אחריות לחלוטין. יש ביטוי ביידיש, בעברית כשאומרים אותו זה פחות מוצלח. ביידיש אני לא יודע להגיד אותו כמו שצריך, אבל אני אומר את הנקודה שלו. כשחוכמה, כששטות מצליחה, היא לא הופכת להיות חוכמה. וכשחוכמה נכשלת, היא לא הופכת להיות שטות. אז זה הצליח לו, זה שיחק לו, מה שיונתן עשה. אבל האם עכשיו, אני לא דן במבחן התוצאה, כי מבחן התוצאה לא אומר שום דבר. אז מה אם במבחן התוצאה הוא הצליח, אבל סוף סוף המעשה היה נורא ביום? לכאורה. אני זוכר פעם אצל הרב ישראלי, בישיבה, היה פעם איזה אברך אחד שבא אל הרב ישראלי ושאל אותו איזה שאלה של הפסקת הריון, הוא שאל אותו אם אשתו צריכה להפסיק את ההיריון. אמר, כן, צריכה להפסיק את ההיריון. לימים, הוא הלך להיות איזה רב מקובל אחד, והרב המקובל אמר לו, לא להפסיק את ההיריון. והוא הקשיב לרב המקובל ולא הפסיק את ההיריון. לימים נולד ילד, בריא ושלם, הכל טוב ויפה, והוא בא אל הרב ישראלי בתרועת מנצחים. והוא אמר לו, והרב ישראלי התחיל לצעוק עליו, ואמר לו, אני צדקתי, ואתה לא צדקת, והמקובל לא צדק. ממתי, זה שבתוצאה נראה לך שיצא טוב, מה זה אומר? אני אמרתי לך שעל פי דין זה מה שצריך לעשות. עכשיו אתה אומר לי שזה הצליח, השטות הצליחה, השטות שהצליחה לא הופכת להיות את זה חוכמה. אנחנו תמים תהיה עם השם אלוקיך. צריכים לעשות מה שהקדוש ברוך הוא מורה לנו. יצליח, יצליח, לא יצליח, לא יצליח. התוצאה איננה מדד לשאלה האם המעשה היה מוצלח או לא. הכיצד אנחנו יודעים זאת? הרי כתוב במקרא בספר בראשית, בוויכוח הגדול בין שמעון ולוי לבין יעקב, בשאלה האם נפגוע בשכם או לא, הרי הוא אומר, ואני נרעשתי ונאספו עליי כל גוי הארץ, ומאיך אני אסתדר? ואז כתוב בהמשך, ויהי חיטת אלוקים על הארץ, ולא רדפו אחרי בני ישראל. אז לכאורה, הנה הוכחה אלוקית שחיטת אלוקים על הארץ, אז הנה, הקדוש ברוך הוא נותן סטמפ ששמעון ולוי צודקים. עושה רושם שיעקב לא משתכנע מזה, לא מתרשם מזה, עובדה שאחר כך הוא מקלל אותה. זה שהקדוש ברוך הוא עוזר או לא עוזר, זה לא הוכחה לצדקת הדבר. אתה צריך לדון במעשה מצד עצמו, נכון או לא נכון. עכשיו יכול להיות ששמעון ולוי צודקים, יכול להיות שהם לא צודקים. לא זה שהם הצליחו, שהעמים לא רדפו אחריהם, זו לא הוכחה לשאלה האם הם צדקו או לא צדקו. הכל פנים כאן, לכאורה, ההתנהלות הזאת היא התנהלות שלכאורה, אין לה שום הצדקה. לכאורה התנהגות מופקרת של יונתן. זה מוביל אותי לפרשת שבוע, פרשת בשלח. למדרש מופלא שמובא במחילתא. זה לא מדרש אגדה של המאה השישית והשביעית לספירה, אלא מדרש תנאים. כלומר, התנאים מתארים ויכוח מופלא בין שרי בנימין לשרי יהודה ערב הירידה אל הים. אני מדלג למטה למטה למקור האחרון, באות א'. זה לקוח מתוך תורה באמת נפלאה של העמק דבר, בעל הנציב, לספר דברים על הפסוק העוסק בשבט בנימין. ואחי מבואר במחילתא. וכך כתוב שם. בשעה שעמדו ישראל על הים, אמר יהודה, אני אלך לים. ובנימין אמר, אני אלך תחילה. מתווכחים, מי אלך? קפץ שבטו של בנימין. והיו שרי יהודה רוגמים אותם. שנאמר שם בנימין צעיר רודם, רד ים. שרי יהודה רגמתם. טוב. אז דבר ראשון, לפני שאני ממשיך הלאה, לכאורה הוויכוח נראה מוזר מאוד. זאת אומרת, יהודה אומר אני רוצה לרדת, בנימין אומר אני רוצה לרדת, ובנימין יורד ראשון, השרי יהודה רוגמים אותו. הלו, יש מספיק מקום לכולם. חסר מקום בים סוף, אתה רוצה לראות ראשון? תראה. אתה רוצה לרדת? תרד גם אתה. חסר מקומות בים סוף לרדת? שכל אחד ירד, כולם יהיו ראשונים. על מה המריבה בין יהודה ובנימין? זאת שאלה ראשונה כשקוראים את המדרש הזה. והם זורקים עליהם אבנים. זאת אומרת, זה לא סתם מריבה. זה מריבה שמישהו מאוד כועס על מה שבנימין עושה שהוא רוצה לרדת. עכשיו, המדרש ממשיך הלאה, המחילתא, מביאה משל, משל מוזר מאוד. אומר המשל כך. משל למלך שהיו לו שני בנים. אמר לגדול, הקיצני בשלוש שעות ביום. לקטן אמר, הקיצני עם עמוד השחר. אבא נתן הוראות סותרות לילדים. לילד אחד הוא אמר, תאיר אותי עם שחר. לשני הוא אמר, תאיר אותי בתשע בבוקר. הגיע עמוד השחר, הוא בא הקטן להקיץ, בא הקטן להעיר את אבא. אמר הגדול, לי אמר אבא בשלוש שעות, אבא אמר לי בעוד שלוש שעות להעיר אותו. הקטן אומר, לי אמר אבא להקיצו עם עלות השחר. טוב, וכיוון שצעבו זה בזה, טוב, אז הילדים מתחילים לריב, מתי להעיר את אבא? עכשיו או בעוד שלוש שעות? מן הון להון, אבא מתעורר, כן? הרי המריבות האלה בדרך כלל לא נעשים בשקט. הקיץ המלך. אמר, בניי, כל הכבוד לכם. שניכם רציתם לקיים דבריי. לשניכם אשלם שכר. לשניכם אני אתן שכר. כך לשבט יהודה נתן מלכות, בית דוד, ולשבט בנימין נתן בית המקדש. זה מוזר מאוד. זה הוויכוח בין בנימין ליהודה? הוויכוח בין בנימין ליהודה הוא על השאלה מי יקפוץ ראשון לים, לכאורה. זה לא ויכוח על השאלה האם בשש בבוקר או בתשע בבוקר. הקשר בין המשל לנמשל נראה לא, לא מובן לחלוטין. מה המשל ומה הנמשל? בנימין ויהודה מתקוטטים מי ירד לים, ואומר המשל, וואו, באמת אני אמרתי לבנימין להעיר אותי בשש, ואמרתי ליהודה להעיר אותי בתשע, זה לא קשור. אומר הנציב את הדבר הבא. וגם תחילת העניין יש להבין, מדוע גבר בנימין על יהודה, ויח לו חלק לו כבוד, זאת שאלה כזאת צדדית. בנימין, ילד קטן, קטן האחים, קצת דרך ארץ, יהודה, בכל אופן, משהו. אבל העניין, שגם קריאת ים סוף היה מיועד להיות באחד משני אופנים. אם בהנהגת נס נסתר, סמוך להליכות הטבע, ועל זה הקדים הקדוש ברוך הוא רוח קדימה זעה כל הלילה. הוא מייבש והולך לאט לאט. אם בדרך נס נגלה, שבשעת קפיצה בעומק הים, יהיה נקרא. הנציב אומר, אתה לא הבנו שום דבר. המחלוקת בין יהודה ובנימין, זה לא מי יקפוץ ראשון. זה מחלוקת על השאלה, איך יעברו ישראל בים סוף. אומר הנציב, היו שתי דרכים אפשריות למעבר של כלל ישראל בים סוף. הייתה אופציה אחת שיהודה מזהה שהיא מתחילה להתרחש. הקדוש ברוך הוא מעביר רוח קדים, הוא כבר בקצה רואה יהודה שמתחיל איזה שפל ומתחיל איזה קטע ים להתייבש. אומר יהודה, תראה, אוטוטוטוטוט, נחכה, סוגריים, נחכה עוד 3 שעות והים יתייבש ונוכל לעבור. זאת אופציה אחת. ובנימין אומר, מה פתאום? הקדוש ברוך הוא אמר, דבר עדי ישראל וישאו, תלך דור, ישר. מה פתאום לחכות? מה אתה אומר, אפשר גם בדרך הטבע, אבל אם אפשר לקום, למה ישר? בוא נעשה בגבורה, בנועזות. אומר הנציב, אפשר אחד משני אופנים. אם בדרך נגלה שבשעת קפיצה בעומק הים, יהיה נקרא. והכל לפי ההכנה של ישראל. השאלה אם זאת תהיה הנהגה טבעית או הנהגה ניסית, היא בעצם תלויה בשאלה מהי הרמה הרוחנית או מהי ההכנה הנפשית של כלל ישראל לקראת אותו אירוע. אם לא ימסרו נפשם באמונה לקפוץ בים, אז יהיה בדרך של השגחה פרטית על הליכות הטבע. ואם ימסרו נפשם באמונה, אזי בעל כורחם יהיה נקרא פתאום. אם תהיה מסירות נפש, הקדוש ברוך הוא לא יעמוד מנגד, והוא יקרא את הים. ואם לא תהיה מסירות נפש, אלא זה יהיה חברה שפויה, נורמלית, טבעית, אז הקדוש ברוך הוא יניג אותם בדרך הטבע. והיה דעת, עכשיו בואו נראה, שזה לא איזושהי מחלוקת בין פשרנים לנועזים. והיה דעת שבט יהודה, שכבודו של הקדוש ברוך הוא להמעיט הנס כל האפשר. שבט יהודה אומר, תשמע, הקדוש ברוך הוא לא מנהל את העולם בניסים. הקדוש ברוך הוא רוצה לנהל את העולם כמו שצריך. הוא אמר לי להעיר אותו 9. אגב, אתם יודעים שזמן קריאת שמע של שחרית הוא עד סוף שעה שלישית. ומדוע עד סוף שעה שלישית? שכן מלאכים קמים בסוף שעה שלישית. כך כתוב בגמרא. אם כן, אומר יהודה, אני שייך למלכות. לא יסור שבט מיהודה. מלכות זה עד סוף שעה שלישית. צריך ללכת בדרך של טבע, בדרך של מלאכים. היה דעת שבט יהודה שכבודו של הקדוש ברוך הוא להמעיט הנס כל האפשר. על כן אינו ראוי לקפוץ לים עד שיתייבש על ידי הרוח. זה לא בסדר שאתה רוצה לקפוץ לים. אתה בעצם רוצה להכריח את הקדוש ברוך הוא לעשות ניסים? זה לא נכון כך. והיה נצרך עוד לשיהוי איזה שעות. צריך היה לחכות עוד כמה שעות. אומר יהודה, תחכה קצת. מה לחץ? ואז ילכו תחילה. כאשר יהודה גבר באחד. אבל דעת בנימין היה שכבודו של הקדוש ברוך הוא להראות נס נגלה. בנימין חושב את ההפך הגמור. בנימין חושב, מה פתאום? כבודו של הקדוש ברוך הוא? שנראה ניסים? שנראה ניסי ניסים? על כן אין רצונם לשעות כלל. ואחר ששבט יהודה לא היה ברצונם לילך עתה, על כן, אתם לא רוצים, בוודאי שבנימין, אם יהודה היה רוצה להיות ראשון, בנימין לא היה מפריע לו. אבל יהודה אמר, אני רוצה לחכות עוד 2-3 שעות. בנימין אמר, זה לא, אני רוצה להראות את כבודו של הקדוש ברוך הוא. והנה קפץ שבטו של בנימין ונקרא פתאום. והיינו מכוון למשל, שהמלך ציווה לבנו הגדול להקיצו 3 שעות, כדרכם של מלאכים. כך נתן הקדוש ברוך הוא דעת ורצון שבט הגדול שהוא יהודה, להלוך בהליכות הטבע. להראות שהקדוש ברוך הוא מהווה הכל והטבע בידו. אבל נתן דעת ורצון שבט הקטן שהוא בנימין, להתהלך בדרך גבוה ונעלה, להראות שהקדוש ברוך הוא אדון הכל, הוא מסדד הטבע לגמרי. על כן נתן הקדוש ברוך הוא ליהודה מלכות בית דוד שמתהלך בדרך הטבע, ולבנימין נתן בית המקדש שניסים קבועים היו בו. זה פילי פלאות מה שהנציב אומר. הנציב אומר, יש לנו בעצם שתי הנהגות בכלל ישראל. יש הנהגה של מלכות. זאת ההנהגה של מלך. והנהגה של מלך לא בונה על ניסים. הנהגה של מלך היא בונה את כבודה ואת התנהלותה על פי דרכי הטבע, והיא מנהלת אותה והיא מאמינה שכך הקדוש ברוך הוא רוצה לנהג את העולם. זה לא שהיא עושה את זה מאיזשהו שיקול נמוך או מאיזשהו שיקול של איזשהו רצון להתפשר עם המציאות, אלא כי כך היא תופסת את הנהגת האלוקים במציאות. אבל יש גם הנהגה של שבט בנימין. זה פלאי פלאות. אנחנו אומנם יום אחרי ט"ו בשבט, אבל 30 יום קודם לפורים כבר מותר להזכיר גם משהו שנוגע לפורים. הלא, זהו העניין של מרדכי היהודי, איש ימיני. מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. הרי בפשט ההלכה, וכך עולה מתוך הסוגיות התלמודיות, היה מותר למרדכי להשתחוות. מה שכלל ישראל עשה, היה מותר לו. ולכאורה מרדכי היה חסר האחריות, בזה שהוא סיכן את כלל ישראל, בכך שהוא לא קרא ולא השתחווה, ושיחק להמן, למגרשו של המן, ונתן לו את האפשרות להניש את כלל ישראל. זה שבט בנימין. זה ההנהגה של שבט בנימין. שבאמת... לא יודע. מה שאני לא יודע, אני לא יודע. על זה אני לא יודע. בנימין מרחל, אתה מתכוון. רחל לא מבנימין. אומר הנציב, באמת, כך צריך לקרוא את הסיפור של יונתן ושאול, וכך צריך להבין גם אולי את ההדחה של שאול. עכשיו אני מבקש לעלות לרגע לפסקה האמצעית, לבנימין אמר. מה שקראתי עכשיו היה הנציב בהרחב דבר, שזה הרחבות בנושאים מסוימים של העמק דבר. אבל בעמק דבר, בפירוש עצמו, כותב כך: טבע שבט בנימין וגדוליו להתהלך בדרך החסידות וההפקרות. אתם יודעים שכתבתי את הכותרת של השיעור, כשאמרתי לרב קצין או מישהו אחר, אני התקשיתי בלשון, הפקרות. אני כל מה שאלתי את עצמי, למה אני משתמש בביטוי הזה? יש ביטויים אחרים. ואחר כך הבנתי מאיפה, אני לקחתי את זה מהנציב, זאת אומרת, הנציב קורא לזה כך.
הפקרות חיובית.
כן, במקרה הזה הפקרות, אני לא נתתי את זה ציונים, הפקרות חיובית ושלילית. טבע שבט בנימין וגדוליו להתהלך בדרך החסידות והפקרות למעלה מטבע האנושי. כן, יש התנהלות שהיא התנהלות של טבע האנושי, ויש התנהלות שהיא למעלה מהטבע האנושי, או מחוץ לטבע האנושי. זה בנימין. על כן, שמח ברכת שבטו לשבט לוי. והיינו, שבעת, עכשיו הוא אומר דבר מדהים, שבעת שמת שאול, והיה דוד מקונן עליו, והחל לפני הקינה ללמד את בני יהודה קשת. מה זה? ולפני כן לא היו קשתות. ולא היה אותה שעה ראוי לעזרת מלך, מה שנוגע לענייני מדינה, אלא שהוא מכלל הקינה, שבעת מלוך שאול היה דוד בעצמו מתגבר על גוליית במקל ואבן, ולא היה נצרח ללמד בני יהודה קשת. היינו משום דזכות שאול היה אז, אבל היום ההכרח ללמד בני יהודה קשת. אתם שומעים מה הוא אומר? אנחנו קראנו את סיפור דוד וגוליאת, וכולנו התפעלנו מהניצחון של דוד באבנים על גוליאת. לכאורה, דוד היה לפי זה צריך להיות מלך, שינהל ככה את מלכותו, אומר הנציב, מה פתאום? זה משהו חריג, זה שייך לתקופה של הנהגה רוחנית כל כך מיוחדת, של תקופת שאול ויונתן, שהם היו באמת משבט בנימין, שהנהגתם היא באמת איננה הנהגה רגילה. אם אנחנו רוצים להבין גם למה קרה השם את ממלכת שאול, זה עומק ההסבר. אומר שמואל לשאול, תגיד לי, אתה מחכה לי 7 ימים, ולמה אתה לא יכול לחכות? אתה אומר, כל העם בורחים. תגיד לי, אתה באמת חושב שזה נפקמינה אם תנצח, כדי לנצח את פלישתים, זה נפקמינה אם יהיה לך 600 חיילים או 800 חיילים? אתה באמת חושב שאפשר לנצח 30,000 כלי רכב כאלה ו-6,000 פרשים ועוד עם כחול אשר על שפת הים? אפשר לנצח אותם עם 1,000 יהודים שלאף אחד אין חרב? איתם אפשר לנצח משהו? אתה מעלה על דעתך שזאת ההנהגה שאתה רוצה כביכול להיות שייך אליה? אם יש סיכוי לנצח, זה רק בגלל הנהגה אחרת. ואתה כבר הראית שבמידה מסוימת אתה כבר לא שייך אליה. כי את דבר השם שאליו היית צריך להיות מכוון בצורה הכי מדויקת. כי כל ההנהגה שלך היא שייכת לתפיסה שאיננה ריאלית, אלא שהיא הולכת אחרי השמיכה או ההכרה בתמיכה שהקדוש ברוך הוא נותן לך, גם כשאין לזה תימוכים ריאליים במציאות. זה יונתן. יונתן בן שאול. הוא זה שהורג לכאורה בלי סיבה. הוא זה שמאמין בכוחו ביחסי נחיתות נוראים. הוא עולה מלמטה למעלה, אנשים בראש ההר. הוא שני חיילים, הוא והנושא כלר, מול מאות ואלפי כלי רכב ופרשים, והתשועה ניתנת בידו. מה אני למדתי, ולקראת אני רואה את השעון, אני מבין שאני צריך לסיים, מה אני למדתי ומה אני מבקש אולי את הנקודה שרציתי להביא. באמת יש בכלל ישראל הנהגות שונות. העובדה שאנחנו נמצאים ביום שבו גם באים לידי ביטוי, תפיסות שונות, כל מיני קצוות רוחניים. צריך להבין שהעובדה שאנחנו באמת מגלים בתוכנו גישות שונות, זה לא משהו שנוצר בנו. זה לא אצלנו התחיל, יש איזה מישהו מבולבל שהוא לא יודע מה נכון ומה לא נכון. אלא באמת העולם שלנו, העולם הרוחני של כלל ישראל, כבר משחר בריאתנו, הוא בנוי על, באמת על שבטים ועל גישות שמגלות דרכי הנהגה רוחנית שונות. אני מדבר, כשכולם היו נאמנים לקדוש ברוך הוא, וכולם הקפידו בתרי"ג מצוות, קלה כבחמורה, גם אז היו גישות שונות. כלומר, זה לא בג של חילוניות שפשטה בעולם, או של משהו אחר שפשט בעולם. אלא גם בעולם שכולו שומר תורה ומצוות, וכולו רוצה ללכת בדרך הישר, גם בו יש הנהגות רוחניות שונות. יש הנהגה של שבט, של שבט בנימין, שבאמת חושב שעיקר עניינו הוא להראות את כבוד השם בהתגלות שלו הרבה פעמים מול חוקי הטבע, ובהליכה הדוך שאיננה מתחשבת בקשיי המציאות. וישנה גישה שאומרת את ההפך, שאומרת לא, גישתו של שבט יהודה, שאומרת שהגילוי של הקדוש ברוך הוא במציאות דווקא צריך לעשות מתוך לקיחה בחשבון של מכלול השיקולים הטבעיים, וכך אנחנו בעצם מבקשים להוליך את כלל ישראל. ההנהגה של שבט יהודה מול ההנהגה של שבט בנימין, אלה כוחות שפועלים באומה. אחד מנכסי צאן הברזל של כולנו הוא קריאת ים סוף. מצד שני, אנחנו עוסקים בבניין מלכות, אנחנו תמיד אומרים, אנחנו מחכים למשיח בן דוד. ההנהגה, כמו שכתב הרמב״ם, שהמלך המשיח לא בהכרח הולך לעשות לשנות סדרי בראשית. אלא מדובר על הנהגה ריאלית, מדובר על הנהגה שתפעל בעקבות הרעיונות והחזונות, אבל היא תפעל לממש אותם במציאות ריאלית ולא במציאות שמבקשת לסמוך על ניסים. שבט בנימין ושבט יהודה, שני שבטים, שכל אחד זכה במתנה גדולה מהקדוש ברוך. שבט יהודה זכה במלכות, כי מלכות מונהגת על פי הריאליה. שבט בנימין זכה למקדש. להיות מרגיש, להיות שייך לשבט שהשכינה שורה בתוכה, שבו ניסים קבועים, שהוא מת חי במציאות, שניסים אני כבר אומרים לי כבר, לא, אמרו, בדרך כלל פתקים אומרים לקצר, אומרים לי לא, תאריך, אז כי הרב מדן מתעכב, אז טוב, אני סתם אאריך, אני לא אאריך סתם, אבל אני רוצה רק לומר אולי עוד עוד נקודה אחת שנוגעת בעניין הזה. המדרש בנוי על זה שמדוע בנימין, או כיצד אנחנו יודעים בפועל שבנימין זכה שהמזבח היה בחלקו. אבל בנימין, נחלתו, בברכות של יעקב, נמצא ליד שבט לוי. זו נקודה מאוד, מאוד מעניינת בהקשר הזה. לא, בברכות, לא בגיאוגרפיה. ללוי אין נחלה. אבל בברכות, הוא ללוי אמר, תומך ואורך על איש חסדך, ואז מיד אחר כך, לבנימין אמר. והנציב קשר את הדברים ואמר, שהעובדה שבנימין נמצא ליד לוי, באופן טבעי, בגלל שאנשי שבט לוי עבדו בבית המקדש, שזה היה בנחלתו של שבט בנימין, אבל אני רוצה, זאת הערה אחת, טכנית, אני רוצה לגעת בה ברובד קצת יותר פנימי. החיבור לשבט לוי הוא חיבור נוסף. כי שבט לוי שייך גם הוא לאותה משפחה. אם הייתי מעמיד את ההנהגה של יהודה מול הנהגה נוספת, זה לא רק מול ההנהגה של בנימין, אלא זה גם מול ההנהגה של שבט לוי. שבט לוי הוא השבט שלא עושה חשבון. הוא השבט שלא עושה חשבון כאשר פנחס בן אלעזר הורג את זמרי בן סלו. הוא לא עושה חשבון בסיפור שמעון ולוי בשבט במעשה שכם. הוא לא עושה חשבון בחטא העגל ואתה הרגוש באחיו. כן, האומר לאביו ולאמו לא ראיתי ואת אחיו לא הכיר, יאמרו אמרתך ליעקב ותורתך לישראל. שבט לוי לא עושה חשבון. ושבט לוי הוא גם זה שמאוחר יותר אנחנו נמצא את צאצאיו אצל החשמונאים, שגם הם לא עושים חשבון למתייוונים וליוונים. התכונה הזאת של שבט בנימין שמתוארת כאן היא תכונה שבאמת נוגעת לאנשים שבאמת תחושתם, קרבת האלוקים שיש בתוכם, מובילה אותם להכרה שאכן הם יכולים לפעול עם הקדוש ברוך הוא, כי יכול להפעיל את הקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה שהם נחושים ומאמינים, אז ממילא גם הקדוש ברוך הוא יעזור. למרות הכלל שכולנו מכירים אותו, שאין סומכים על הנס, והכלל הזה באמת נכון, הוא כלל של, במושגים של הנציב, הכלל שאין סומכים על הנס הוא כלל של שבט יהודה. שבט בנימין ושבט לוי לא בטוח שיחתמו על ההצהרה הזאת שאין סומכים על הנס. כלומר, פעמים, ואדם ייקח גם באמונתו ובכוח ביטחונו בקדוש ברוך הוא, הוא ייקח גם את הסיכון, דוגמת מה שבנימין עשה בקריאת ים סוף, ודוגמת מה שיונתן עושה בקרבות עם הפלישתים. תודה רבה לכם, יום בחירות שמח, מוצלח.